והיום בעזרת השם קצת הלכות מענייני התקיעות. בגמרא במסכת ראש השנה בדף ט"ז, הגמרא שואלת למה תוקעים בראש השנה, והגמרא משיבה בשאלה למה תוקעים? רחמנא אמר תקעו. זו מין שאלה הזאת, למה תוקעים? הקדוש ברוך הוא אמר לתקוע, תוקעים בשופר. אלא למה מרעין בראש השנה? למה עושים תרועה? וגם עושה הגמרא ענה בשאלה, למה מרעין? רחמנא אמר הריעו, יום תרועה יהיה לכם. כן, עושים מה שהקדוש ברוך הוא ציווה. אלא למה תוקעים ומרעין כשהם יושבים, וחוזרים תוקעים כשהם עומדים, כדי לערבב את השטן? פירושו של דבר, עיקר הקיום של מצוות תקיעת שופר, מצוות תקיעת שופר בראש השנה, זה לא בשביל איזושהי סיבה או טעם או איזה דבר, אלא גזירת מלך. רחמנא אמר תקעו. זה עיקר הטעם של התקיעות, שאנחנו ביום ראש השנה, עבדי השם יתברך, מקיימים את גזרתו בשלמות, במילואה, כתקנה, כרחתה, לעשות רצון השם יתברך. זה התקנה, זה המצווה. אין כאן, לא צריכים טעמים מיוחדים, למה? אף על פי כן, יש טעמים לתקיעת השופר. כן? אבל עיקר הסיבה למה תוקעים זה לא משום הטעמים, אלא משום גזרת מלך. וזה שהרמב״ם כותב בהלכות תשובה, אף על פי שתקיעת שופר ביום ראש השנה גזרת מלך היא, מקום מקום רמז יש בדבר. למור, עורו ישני משנתכם, נרדמים הקיצו מתרדמתכם, אלו בני אדם, השוכחים את השם יתברך, את אלוקיהם, ברוב השנה, באבלי הזמן. אז השופר בא ומעורר אותם. עורו ישנים, ושובו לבוראיכם, זכרו את בוראיכם. Okay? זאת אומרת, יש פה עניין של תשובה, שהשופר מעורר את הלב לתשובה. יש ברב סעדיה גאון 10 טעמים למה תוקעים בשופר. אבל צריכים לדעת שהיסוד הראשון, הטעם הראשון, והוא העיקר, לקיים את גזרת מלך. לכן, עיקר הכוונה שאדם צריך לכוון בזמן שהוא בא לקיים את התקיעות, זה לקיים רצון השם יתברך. שהשם יתברך ציווה אותנו בתורתו, לשמוע הקול שופר בראש השנה, לכן אנחנו תוקעים. העיקר של המצווה זה השמיעה של הקול, ולא התקיעה עצמה. ולכן גם כן הברכה היא אשר קידשנו במצוותיו וציוונו, לשמוע הקול שופר. אף על פי שיש נוסחה ברבנו תם לתקוע בשופר או על התקיעה, שקדשנו שתעשו על התקיעה, מכל מקום זה משום שרבנו תם מסביר שכיוון שאי אפשר שאדם ישמע קול השופר בלי מעשה התקיעה, ושישמע הקול צריך לתקוע. איך נשמע את הקול של השופר בלי תקיעה? חייב שיעשה תקיעות. אז נמצא שמעשה התקיעה גם כן יש לו חלק של המצווה, ולכן אפשר שיברך על התקיעה. בדיעבד באמת מי שטעה וברך על התקיעה יצא ידי חובה, כיוון שזה מעין מעשה המצווה, הוא חייב לתקוע כדי שישמע. אבל באמת עיקר המצווה היא לשמוע את קול השופר. ככה ידעת רוב הראשונים, ככה נפסק להלכה ברמב״ם ובשולחן ערוך, שהעיקר המצווה היא לשמוע, ולכן צריך לברך לשמוע קול שופר. זה הגמרא תרצה למה תוקעים שהם יושבים וחוזרים ותוקעים שהם עומדים, כדי לערבב את השטן. מה זה כדי לערבב את השטן? וזה כמה טעמים, כמה ביורים. ביור אחד ראשי מפרש, כיוון שהשטן, מה מקטרג על ישראל? מקטרג על ישראל שכל השנה הם עצלים בקיום המצוות. כשבחור ציווה אותם מצוות תורתו, והם עצלים בקיום המצוות, עושים מלומדה, לא עושים כלל חתן, זה הקטרוג. אבל בראש השנה, כשבחור ציווה לשמוע קול שופר, ועם ישראל לא מסתפקים במינימום, אלא תוקעים עוד פעם אחת, וחוזרים ותוקעים פעם שנייה, זה מראה שמחביבים את המצוות. כשהשטן רואה שישראל מחביבים את המצוות, מסתתמים לענותיו, אין לו כבר פה לפתוח, אין לו פה לקטריג. זה טעם אחד, זה ראשי פירש. בתוספות מובא עניין אחר של ערבוב השטן, כיוון שכתוב, הוא בילע מוות לנצח, כשיבוא יום, והיה ביום ההוא יתקע בשופר גדול, כשיבוא מלך המשיח, אז לא יהיה יותר מיטה בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא מביא את יצר הרע ושוחטו לעיני הצדיקים, ככה כתוב. אז יודע יצר הרע שיש, השטן יודע שיש יום אחד שהוא יגמור את התפקיד שלו בעולם. ואז הקדוש ברוך הוא שוחט אותו. אז ששומע תקיעות, אז הוא נבהל, התקיעות האלה מבהילות אותו. שמע אלה התקיעות של אותו היום שנאמר והיה ביום הוא יתקע בשופר גדול. שומע הראשונות, בהיל ולא בהיל, ככה מובא בירושלמי. בראשונות הוא ככה מסופק, האם זה היום, האם אלה התקיעות. כשומע התקיעות שניות, נכנס בו הפחד. יכול להיות שהפירוש בזה שהראשונות הוא מבין שעושים בשביל מצווה. כי הוא יודע שבראשונה יש מצווה לקרוא בשופר, אז בראשונות הוא מבין, הוא עושה מצווה עכשיו. אבל בשניות כבר קיימו את המצווה. אז למה עושה תוקעים? וואו, אולי זה והיה בהם הוא התקע בשופר גדול. אולי השניות זה השופר הגדול. ולכן בשניות בהיל. יש שומרים שהבהיל של השטן זה כבר בראשונות. בראשונות הוא נבהל, ומילה הוא לא מקטרק בשניות. למה? כיוון שבראשונים מבואר, ככה מדייקים בסוגיות שם בגמרא, שעיקר המצווה של השופר זה התקיעות של מעומד. דהיינו התקיעות שעושים בתפילת מוסף. והסיבה שתקנו חכמים לתקוע פעם נוספת מיושב, שזה אחר קריאת התורה, זה כדי לערבב את השטן. אבל הלא כתוב שם במשנה שסדר התקיעות איך צריך להיות, אומר מלכויות ותוקע, אומר זיכרונות ותוקע, אומר שופרות ותוקע. ראש השנה עובר לפני הטבע, השני מתקיע, דהיינו בתפילת מוסף. זה העיקר התקנה הייתה לתקוע בתפילות, אז הם עיקר המצווה. נמצא שהתקיעות הראשונות הם כדי לערבב את השטן. מכל מקום, אנחנו מדקדקים בתקיעות הראשונות לעשות אותן כהלכתן, ומברכים בשעת התקיעות הראשונות, ומכוונים לצאת בתקיעות האלה ידי חובת המצווה מן התורה, ומקיימים בתקיעות השניות תקנת חכמים שתקנו לנו לתקוע בתפילה. נפקא מינה, שכיוון שכל התקיעות האלה הם מחוברים, יש להם קשר, עיקר התקנה של חכמים הייתה בתפילות מוסף, כן נמצא שאסור לאדם להשיח ולעשות הפסק בין התקיעות הראשונות של מיושב לבין התקיעות של תפילת מוסף. מחזרים אחרי התקיעות הראשונות, מחזרים ספר תורה להיכל. אז יש איזשהו זמן, עכשיו לא תקיעות ולא אמצע התפילה. אז לכאורה, סתם ביום של שבת או ביום טוב אחר, שעה שמחזרים ספר תורה להיכל, אחרי שסגרו את ההיכל, מסתבר שמן הדין אין עניין שלא לשיח. יכול להגיד לחברו איזה עניין, הוא רוצה להגיד לו איזה עניין של הלכה, או איזה עניין של פרשה, או איזה עניין אחר. מעיקר הדין זה לא נקרא שהוא עושה איזשהו הפסק, הוא לא משיח בשעת התפילה. אבל כאן בראש השנה אסור להשיח מרגע ששמענו את הברכות הראשונות של השופר עד שנסיים את התקיעות של מוסף. כיוון שלדעת הרבה פוסקים התקיעות של מוסף הם עיקר והראשונות הם לערבב את השטן, אז צריך לכוון בהם גם כן שלקיים בהם את המצווה, והברכה שברכנו בתחילה חלה גם על התקיעות השניות שאנחנו עושים בתפילת מוסף, לכן צריך להקפיד שלא להשיח ולא לעשות שום הפסק בין התקיעות הראשונות לתקיעות הראשונות. עכשיו נבאר מה עם סדר התקיעות ומה העיקר של התקיעות. במשנה כתוב סדר תקיעות 3 של 3 3. כמה תקיעות חייב אדם לשמוע בראש השנה? כותב הרמב״ם, 9 תקיעות. זה מה שכתוב גם כי במשנה, שמע 9 קולות ב9 שעות ביום יצא ידי חובה, פירושו של דבר שמעיקר הדין, אדם חייב לשמוע ביום ראש השנה 9 קולות של השופר. מה אלה 9 קולות שחייבים בהם מדי אורייתא? בתורה נאמר 3 פעמים המילה תרוע. פעמיים בראש השנה ופעם אחת ביום הכיפורים של היובל. בראש השנה, פעם ראשונה בתורה, זה כתוב פרשת אמור, שבתון זיכרון תרועה. פעם שנייה, פרשת פנחס, כתוב יום תרועה יהיה לכם. זה נאמר בראש השנה. בחודש שביעי, באחד החודש, יום תרועה יהיה לכם, זה ראש השנה. פעמיים תרועה נאמר בתורה. פעם שלישית נאמרה תרועה בתורה בפרשת בהר, זה יום הכיפורים של היובל. פעם ב-50 שנה, כשהיחד היובל, ביום הכיפורים, בתפילת מוסף של יום הכיפורים, אותה השנה, מוסף של יום הכיפורים שונה מכל שאר השנים. 49 שנים יש לנו מוסף רגיל של יום הכיפורים כמו שיש לנו היום. אבל בשנת ה-50 שנה שהיא שנת היובל, הייתה תפילת מוסף של יום הכיפורים דומה לשל ראש השנה. ואומרים בה מלכויות, זיכרונות ושופרות בברכה. חותמים בהם, מלך עקול הארץ, כן? חותמים זוכר הברית, חותמים שומע עקול תרועת עמו ישראל יום ברחמים, כן? ותוקעים בשופר בתוך תפילת מוסף של יום הכיפורים. זה שכתוב בתורה. ועברת שופר תרועה בחודש השביעי בעשור לחודש ביום הכיפורים תעביר שופר בכל ארציכם. זה שופר תרועה, שם אני אמר שופר תרועה. כן? ביום הכיפורים תעביר שופר תרועה. אז אם כן, השופר הזה של יום הכיפורים בא פעם ב-50 שנה. היום היובה לא נוהג. כי שם כתוב וקראתם דרור בארץ לכל יושביה. בזמן שכל יושביה עליה. דיינו שכל ישראל יושבים ודרים בארץ ישראל. ולא די בירות בכל ישראל יושבים בארץ ישראל, דהיינו, נגיד רוב עם ישראל יגורו בארץ, עדיין זה לא מספיק, אלא צריך גם כשכל שבט דר בנחלת אבותיו. אז אין לנו היום לא רוב ישראל בארץ ישראל, ולא חלוקה לפי שבטים, לכן אין לנו היום את היובל. בכל המצוות שנוהגות, שתלויות ביובל, לא נוהגות היום. כן, לכן אין לנו עבד עברי, אין לנו אמה עברייה, אבל יש לנו כן עבד כנעני, זה כן יכול להיות. משום שזה לא תלוי ביובל, שם לא שייך יובל בעבד כנעני. עבד עברי יוצא ביובל, עמה עברייה יוצאת ביובל, בעבד כנעני, והתנחלתם אותם לבניכם אחריכם לרשת אחוזה לעולם בהם תעבוד, הוא לא יצא ביובל עבד כנעני. אז כיוון שהוא לא תלוי ביובל, אפשר שיהיה מן הדין היום עבד כנעני, שזה פירושו אדם שטבל מל, גוי שמל, עשה ברית מילה, וטבל לשם עבדות, וקיבל על עצמו בשעת הטבילה קבלת עול תורה ומצוות, הוא חייב במצוות כאישה. זה דין של עבד כנעני. הוא יצא כבר מכלל גויות, הוא כבר לא נקרא גוי, אבל לא בא לגמרי לכלל ישראל. כי הוא בעל תבל, הטבילה שלו לא הייתה לשם גירות, אלא לשם עבדות. לכן אם הגוי הזה היה חכם, הוא פיקח, הוא יודע את הדין, וקדם ותבל לשם גירות, לא נהיה עבד, נהיה גר. למה? גר גמור, גר צדק הוא נהיה. למה? כי עשה ברית מילה, עשה קבלת תורה ומצוות, אז כל התנאים של יהודי יש לו, של גירות. מה חסר פה? הכוונה שהוא לא תבל לשם יהדות. אז אם כן יתבוא לשם יהדות, אז תהיה יהודי גמור. לכן עבד כנעני שקיבל גט שחרור מרבו, שחרר אותו אדונו, נעשה יהודי. זה שכתוב שם בגמרא, בגיטים ובברכות, שרבי אליעזר היה לו פעם אחת חסר מניין. היו תשעה אנשים ולא היה מניין. עמד ושחרר את עבדו. היה לו עבד כנעני, כתב לו גט שחרור על המקום, שחרר אותו. מה נעשה? ברגע שחרר אותו, נעשה יהודי גמור. הצטרף למניין. כשהוא עבד, הוא חייב במצוות כאישה. חייב שבו שבת, כמו כל אישה. חייב בכל מצוות לא תעשה שבתורה, בכל מצוות תעשה שלא הזמן גרמה. הוא פתום מתקיעת שופר, שכתוב ברמב"ם, שפתום מתקיעת שופר עבדים, לא נאמר בעבד עברי, נאמר בעבד כנעני. הוא פתום משופר כמו אישה, כי מצוות תעשה שהזמן גרמה, אנשים פתורות, אז גם הוא פתור. אבל חייב בכל מצוות, בכל מצוות לא תעשה שבתורה, ובעשה שלא הזמן גרמה. אז עמד רבי אליעזר שחרר אותו, עכשיו נעשה יהודי גמור. והגמרא שם שואלת, איך שחרר את עבדו? הלא עבר על עשה שבתורה, כתוב לעולם בהם תעבודו. אסור, כל המשחרר עבד כנעני עובר בעשה. אסור שחרר אותו, תורץ הגמרא לצורך מצווה. צורך מצווה של תפילה ברבים. שואלת הגמרא, והלא המצא בא בעבירה, עשה מצווה של תפילה בציבור, אבל עבר עבירה של העולם בהם תעבודו. תרצה הגמרא, מצווה דרבים שני. זאת אומרת, כאן יש עניין גדול, שתפילה ברבים זה יותר חשוב מסתם מצווה, ולכן לא שייך כאן העניין של מצווה בא בעבירה, ועשה כדין. בכל מקום מה לומדים מכאן? לומדים מכאן את החלוקה הזאת שיש בין עבד עברי לעבד כנעני. נחזור לעניין שלנו. אז כתוב ביובל, ביום הכיפורים של היובל, שם כתוב שופר תרועה. משם לומדים גם כן שהתרועה של התורה שנאמרה בראש השנה, במה היא תעשה? בשופר. כי בראש השנה לא כתוב שופר בתורה. כתוב יום תרועה. זכרון תרועה כתוב. איך אני אעשה תרועה? אולי אני אקח חצוצרה. מי אמר שאני צריך שופר? כתוב את קעתי בחצוצרות. אולי אני אעשה חצוצרה ואעשה כל תרועה בחצוצרה. מניין לי שצריך שופר? זה אני לומד מהכיפורים של היובל, יום כיפור של יובל. שם כתוב, ועברת שופר תרועה. שם כתוב את המילה שופר. ולומדים בגזרה שווה, כתוב בחודש השביעי, בעשור החודש, ביום הכיפורים תעבירו שופר תרועה. אז אם כן, למה צריך חודש שביעי בעשור החודש? אני לא יודע שיום הכיפורים זה בחודש השביעי. פרשה אחת קודם, פרשת אמור כתוב, בעשור החודש השביעי, אז יום הכיפורים יהיה לכם. אז אני יודע שזה יום החודש השביעי. למה התורה חזרה וכתבה שביעי? אלא לגזרה שווה. אני מקיש שביעי שביעי. נאמר בראש השנה חודש שביעי. נאמר ביום הכיפורים חודש שביעי. לוקח את הדינים של היובל של יום הכיפורים, יום הכיפורים של היובל, ונותן אותם בראש השנה. וכן, להפך, אני לוקח את התרועה שנאמרה בראש השנה, ושם אותם ביובל. כמה יש לי בסך הכל? שלוש תרועות. שתי תרועות בראש השנה, תרועה אחת ביום הכיפורים, הנה לי שלוש תרועות. אז אני צריך שיהיה לי בראש השנה שלוש תרועות. וביום הכיפורים של היובל שבא פעם ב-50 שנה, לא כל שנה, פעם ב-50 שנה ביום, בשנת היובל, גם כן שלוש תרועות. לומדים גזירה שווה. ומניין שכל תרועה צריכה שתהיה פשוטה לפניה, פשוטה לאחריה, שנאמר, ועברת, תעבירו. דהיינו, הפסוק מתחיל במילה הזאת, ועברת שופר תרועה. כן? מה זה ועברת? אומרת הגמרא, עברת כל, כמו שכתוב פסוק, ויצב משה, ויעבירו כל במחנה. כי ויעבירו על מה נאמר על הכל. גם כאן, והעברת שופר, מה זה והעברת? העברת זה כל, העברת כל. העברת כל בעלמה. שזה מה שנקרא כל פשוט. מה זה כל פשוט? זה התקיעה הפשוטה שאנחנו עושים. תקיעה אחת פשוטה ארוכה. טוווווווווווווווווווווו. זה נקרא העברת כל. אז כתוב והעברת, מיד אחר כך שופר תרועה. תרועה, תכף נראה מה זה הפירוש של תרועה, אבל זה כבר לא כל רגיל, זה כל שהוא תרועה. ואחר כך התורה חוזרת עוד הפעם, תעבירו שופר בכל ארציכם. אז יש לי העברתה לפני, תרועה באמצע, תעבירו אחרי. מכך שכל תרועה צריכה שתהיה תקעה אחת לפניה, ותקעה אחת לאחריה. כמה תרועות יש לי? שלוש תורות. כל אחת צריכה אחת לפני ואחת לאחרי. כמה זה בסך הכל? 9 קולות. אלה הם 9 קולות שאנחנו מצווים לשמוע אותם מן התורה. זה שהרמב"ם אומר, כמה קולות חייב אדם לשמוע בראש השנה וביום הכיפורים של היובל? 9. 9 קולות. זה כל מה שאדם חייב. אז למה אנחנו עושים כל כך הרבה תקיעות? יש לנו יותר מ9. תשרת 3 פעמים, תשת 3 פעמים, תרת 3 פעמים, למה כל זה? הגמרא אומרת, בראש השנה למדלת, התקין רבי אבהו בקיסרי שיהיו תוקעים תשרת, 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 3 פעמים. למה? סבירה הגמרא, ספוק מספקלה, רבי אבהו היה מסופק. מהי התרועה שנאמרה בתורה? בתורה כתוב, יום תרועה יהיה לכם. מה זה התרועה הזאת? בתרגום כתוב, יום יבבה יהיה לכם. יבבה זה מלשון בכי. כמו שנאמר אצל סיסרא, בעד החלון ישקפה, ותיאבב עם סיסרא. מה זה ותיאבב? אמו של סיסרא הייתה בוכה עליו. מדוע זה חייר לבוא, מדוע חיירו פעמי מרכבותיו, כן? הוא יהיה רגילה שהוא יוצא למלחמה וחוזר. אותה הפעם שיצא למלחמה על ישראל, כדוש ברוך הוא הוציא שני כוכבים ומסיל אותם, קרב אותם לארץ, וליהט את כדור הארץ. חום אימים. וחייליו של סיסרא בערו מחום. כתב שם הכתוב שבא סיסרא על ישראל למלחמה עם 900 רכב ברזל. בזמנם לא היה טנקי. והוא היה לו 900 רכב ברזל. מי יכול נגד צבא כזה? עשה הקדוש ברוך הוא ליהט את הכדור, והברזל שלהם, הרכב שלהם, הסוסים שלהם, החיילים, חום, אי אפשר לגעת בברזל. מה עשו? היו ליד נחל קישון. נכנסו לתוך הנחל כדי להצטנן. הם והרכבים שלהם, והסוסים שלהם, והחיילים, כולם, מיליונים של חיילים נכנסו בתוך הנחל להצטנן. הקדוש ברוך הוא הביא זרם אחד של נחל, נחל קישון גרפם, שטף ושטף את כולם, ותקע אותם בים סוף. מקישון עד ים סוף, שטף את כולם. וככה הלך הוא סוס ורחבו רמה בים. למה בים סוף? כתוב במדרש שהקדוש ברוך הוא שילם לים סוף על מה שעשה בזמן יציאת מצרים. כשישראל יצאו מצרים וחצו את הים, אז דאגו, אמרו, כמו שאנחנו עברנו את הים, אולי גם המצרים נכנסו במקום אחר ויצאו במקום אחר, תכף יבואו עוד הפעם למלחמה. והיו דואגים הרבה. מה עשה הקדוש ברוך הוא? אמר לשערו של ים, תפלוט את כל הגופות של המצרים, כדי שיראו ישראל שהם מתו, ותנוח דעתם. אבל השר של הים בא בטענה, ריבונו של עולם, אני ממונע על הים בכל כל החיים שבים, אני צריך לפרנס אותם. עכשיו אתה אומר לי, תוציא את הכל, תפלוט את הכל. עכשיו היה לי פרנסה, סוס ורחובו של פרעה, אני אפרנס את הדגים. יאכלו, ישמינו, ייהנו, ועכשיו אני צריך לדאוג להביא להם פרנסה במקום אחר. אמר הקדוש ברוך הוא, עתיד אני לחזור לך בריבית. מתי החזר לו? בזמן סיסרא. כמה ריבית נתן לו? 50%. איך? אצל פרעו כתוב, ויקח עמו 600 רכב בחור. אצל סיסרא כתוב, 900 רכב ברזל. נתן לו 50% ריבית לסוף, בגלל שעשה זה, נס הזה, והיה ישראל את מצרים מת על שפת הים. טוב, אז שם רואים, אם סיסרא הייתה בעד החלון, עומדת, דואגת, ותיאבב אם סיסרא. אז כאן שהתרגום מתרגם תרועה יבבה, אנחנו מבינים שזה בכי. אבל בכי יש לו שתי צורות. יש בכי שהוא בצורה גנוחי גנח. גנוחי גנח זה צורה של אנחה. אדם מתעניח, הנחות מעט ארוכות. אך, אך, אך. זה צורה אחת של בכי. ויש בכי אחר שהוא ילולי אליל. בכי היסטרי כזה. אוי, 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 אוי. אז עכשיו, הסתפק רבי אבהו, שכתוב בתורה היום תרועה, שזה בכי, אתה צריך לעשות תרועה של בכי עם השופר. איזה בכי אני אעשה עם השופר? גנוחי גנח, שזה תות, 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 כמו הנחות, או אני אעשה תות, 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 שזה בכי היסטרי. איזה בכי אני אעשה? אז כבר שהיה מסופק, אז אחרי עשה שניהם, גם שברים, זה מה שנקרא שברים. שברים זה גנוחי גנח. ותרועה זה ילו ליליל. לכן היה עושה תשרת. צריך שיהיה תקיעה לפניה, תקיעה לאחריה. תרועה באמצע. אז התרועה הזאת, איך היה עושה אותה? היה עושה אותה ככה, שברים תרועה. שניהם היה עושה כדי לסדר חובה. אז כן, שואת הגמרא, יכול להיות שהתורה שאמרה תרועה זה רק גנוחי גנח. איך אתה עושה את שניהם? אם עשית תרועה שמה, אז עשית כל שלא מן המניין. תרצה הגמרא, אלא שעושה גם כן תשת 3 פעמים. שמי התרועה של התורה זה רק גנוחי גנח. ואם הוא יעשה אלולי אליל, אז זה כבר הפסק. אסור להפסיק בכל שלא מן המניין. תוקע בשופר, גם זה שכתוב במשנה, שמע 9 קולות ב9 שעות ביום, יצא ידי חובה. זה מדובר שעשה אותם כסדרן. עשה תקיעה, תרועה באמצע, אחרי התקיעה, ככה שלוש פעמים, כסדר הזה, רק אז יצא ידי חובה. אבל אם עשה שלא לפי הסדר, אומר, רגע, תגיד לי, כמה קולות אמת צריך? צריך שיהיה תשע. מתוכם שלוש תרועות ושש תקיעות. טוב, אני אעשה ככה. קודם כל שש תקיעות בבת אחת. אחת אחרי השנייה. ואחר כך אני אעשה שלוש תרועות. ויצא ידי חובה. כי צריך שיהיו לפי הסדר. תקיעה באמצע, תקיעה לפני, תקיעה אחרי ותרועה באמצע. אם לא עשה, כך לא יצא. ואם הפסיק בכל אחר בינתיים, גם כן מעכב. אז לכן, מה שעשינו תשרת, אולי התרועה שעשינו היא מעכבת, היא הפסיקה בין התקיעה לבין התרועה. אז לכן צריך לעשות עכשיו רק תשת, שזה תקיעה, שברים תקיעה, בלי תרועה. שזה תרועה, השברים האלה זה גם כן מין של תרועה, של גנוחי גנח. ואולי בזה אנחנו יוצאים ידי חובה. ואולי התרועה של התורה זה רק ילול ליליל. אז השברים שעשינו בתשרת הפסיקו בתקיעה לתרועה, לכן חזרים פעם שלישית ועושים גם כן תרת, שזה תקיעה תרועה, תקיעה בלי שברים. ככה יצאנו ידי חובה למהדרים ולמהדרים, בלי ספקות. עשינו תשרת שמת זה שניהם ביחד. גם גנוחי גנח וגם ילול ליליל. ועשינו שברים לבד, שזה רק גנוחי גנח. ועשינו תרועה, תרת לבד, שזה ילול ליליל. ככה עשינו את התרועה של התורה בכל הצורות שלה, ובוודאי יצאנו ידי חובה מן התורה. זה דברי הגמרא. אחר כך הגמרא שואלת, אם עשית תשרת, שזה שברים תרועה, אולי צריך לעשות תרשת, שזה תרועה שברים. שזה קודם תרועה טו-טו-טו-טו, ואחר כך שברים, טו-טו-טו, למה אתה לא עושה לפי הסדר הזה? אומרת הגמרא, זה לא קשה. כי דרך הבוכה, קודם כל מתחיל בגנוחי גנח, ואחר כך עובר לילול ליליל. לא ברגע אחד עמדה נכנס להיסטריה, מתחיל אחר כך, אוי. אז לכן גם אנחנו בתרועות עושים ככה, קודם כל גנוחי גנח, אחר כך יולי יליל. ולא צריך להפוך את הסדר. כן? זה דברי הגמרא. הרמב״ם מסביר את הגמרא כפשטה. כותב הרמב״ם, ממחמת אורך הגלות וריבוי הצרות, נסתפק להם מהי התרועה שנאמרה בתורה. האם הם השברים שהם הקולות הארוכים מעט, או התרועה שהם הקולות הקצרים והרצופים. זאת אומרת שבאמת יש כאן ספק מן הדין. מה התרועה? זה ספק בעצם הדין של התורה של תרועה. מה זה תרועה של התורה? והרמב״ם מסביר איך קרה שנהיה ספק. הלא, יש מסורת בעם ישראל. מה עשית השנה שעברה? לפני שנתיים מה עשית? תעשה כמו שעשית, למה אתה מסתפק פתאום גנוחי גנח וילול ליליל? מה, ממשה רבנו עד אז מה היה? אומר הרבה, מה גרם את הספק? אורך הגלות ותוקף הצהרות. זאת אומרת שהיה שמדות בעם ישראל. והיה גזירות שלא התקעו בשופר. לכן יש משניות משונות במסכת ראש השנה. התוקע לתוך הבור, או לתוך הדות. אם כל שופר שמע יצא, אם כל הברה שמע לא יצא. איזה מין הלכות אלה תקע בתוך הבור? מי הולך לבור לתקוע? או בתוך הדות, בתוך הדות זה חבית. ראית מישהו מחפש חבית, נכנס לתוכה ותוקע בשופר? בשביל מה יש לנו הלכות כאן בראש שנה כולם בבית הכנסת? מה זה תוקע בתוך הדות? אלא שהיה שמדות, והיו צריכים להתחבא בשביל לתקוע בשופר. הכל היו בורחים במערות, מחוץ לעיר, בבורות, בדודים, נכנסים בכל מיני מקומות ותוקעים בשופר. וגם שהיו תוקעים, לא יכולים לתקוע ברצף, כי האויבים היו אורבים להם. אם ישמעו כל השופר, מיד קופצים עליהם. אז מה היו עושים? היו עושים תקיעה אחת, וכולם בורחים. עד שבאים החיילים, מחפשים אותם, לא מוצאים אותם, אחר כך חוזרים, אחרי שעה, עושים תרועה, בורחים שוב. חוזרים, אחרי שעה, עושים תקיעה. זה שכתוב בשנה. שמע, תשע קולות בתשע שעות. מה זה תשע שעות? כל שעה, תקיעה אחת. תרועה, תקיעה, כל שעה. למה צריך ככה? מה, יש ראש השנה, תעות, עשה תשע תקיעות, למה צריך תשע שעות? אלא שהיה שעה תשמד. כן? זה הרמב״ם. הרבה אומר, כמה שהיה שמדות, היה גלויות, היה צרות, לא יכולו לקיים את המצווה כלחתה, נעשה בסוף ספקות, לא ידעו מה זה התרועה של התורה. יש פירוש אחר בגמרא, שיטת רבי גאון. רבי גאון תירץ באופן אחר. הוא אומר, באמת, לא היה ספק בדין לרבי אבהו מהי התרועה של התורה, אלא היה הדבר נראה כספק. ואף על פי ששם בגמרא בלמד ג' כתוב, אמר רבייה בהב עדי פליגה, מו סבר גנוחי גנח ומו סבר ילולי יליל, שלך ההורה משמע מדברי הגמרא הללו, שיש מחלוקת בין התנאים, איך צריכה להיות התרועה של התורה? מו סבר, יש מי שאומר שברים, יש מי שאומר תרועה. אז אם אתה אומר שיש מחלוקת, פרושו של דבר, שאם אתה רוצה לקיים את המצווה לבד וחולם, אתה חייב לעשות את הכל. אומר רבי גאון, לא הכוונה מחלוקת בדין, אלא הכוונה מחלוקת במנהג. פרושו של דבר, גם מי שסובר גנוחי גנח, מודה שמי שעשה ילולי יליל יצא ידי חובה. וגם מי שסובר ילולי יליל דיין תרועה, מודה שמי שעשה השברים יצא ידי חובה. אלא היה חילוקי מנהגות בעם ישראל. היה מקום אחד שהיו עושים רק גנוח הגנה. זה מה שאנחנו קוראים תשת. תקעה שברידקה. היה מקום אחר שהיו עושים רק אלולי אליל. זה מה שאנחנו קוראים תרת. והיה מקום אחר שהיו נוהגים לעשות גנוח הגנה ואלולי אליל, שזה תשרת. אז מי שהיה הולך ממקום למקום, תראה לעצמך, יהודי אחד עשר שנה במנסי. במנסי עושים תשרת. אחר כך הלך ל-Five Towns, שם עושים רק תשת. שנה אחרת הולך לברוקלין, שם עושים רק תרת. שואל את עצמו, איפה יצאתי ידי חובה? כל שנה שמעתי שופר אחר. איך קיימתי את המצווה? נדמה לשומע כאילו יש כמה תורות בישראל. לכן עמד רבי אבהו, ואסף את כל המנהגים שהיו נוהגים בישראל, וקיבץ אותם למקום אחד, שכולם יעשו ככל המנהגים כולם. לא משום שיש ספקה בדינה כאן, איך התורה של התורה צריכה להיות, אלא משום שנראה הדבר כספק. נראה, זה הכוונה של הלשון של הגמרא, ספוקי מספקלה, לא ספק בעצם, אלא נראה כספק, בגלל שיש חילוקי מנהגות. אבל לפי הרמב״ם, כמו שפרשנו, זה ספק בדין ממש. האם יצאנו מדי חובה בתשרת? או שמה התרועה של התורה זה רק שברים? או שמה התרועה של התורה זה רק תרועה? כן? ומחלוקת כאן מהותית בין רבי גאון לבין הרמב״ם, האם קיימנו מצווה בתשרת לבד, או לא קיימנו מצווה בתשרת לבד? יש בזה כמה נפקה מינות. נדבר בנפקה מינה אחת. ידוע שיש לפי הקבלה עניין גדול להתוודות בשעת התקיעות. אצל החסידים גם כן יש שנוהגים לומר תפילה בזמן התקיעות. וזה ודאי שמה שכתוב שעת התקיעות, אין הכוונה היא ממש בשעה ששומע את כל השופר. כי בשעה ששומע כל השופר חייב להתרכז ולשמוע את כל השופר לחוד. עשו שיעשה דברים אחרים באותה שעה, אחרת לא יצא ידי חובה. מצוות צריכות כוונה, חייב לכוון לצאת ידי חובה. המשמיע חייב לכוון להוציא, והשומע חייב לכוון לצאת. אז אם כן, מה שכתוב שעת התקיעות, הכוונה היא לאחריהם. האם אפשר להפסיק בין הבבות, אחרי שיש לנו תשרת שלוש פעמים, תשעת שלוש פעמים, האם בין תשרת לתשעת, אני יכול לעשות הפסק שם, ולעשות שם הפסק בפה, בדיבור, לומר יהי רצון, או לעשות וידוי שם בין התקיעות, או אני לא יכול לעשות. זה המחלוקת שיש בין רבי הגאון לרמב״ם, נוגעת לשאלה הזאת. לפי רבי הגאון, מן התורה יצאתי את החובה בתשרת. גמרנו, קיימתי את המצווה. ברכתי אשר קדשה במצוות לשמוע כל שופר, עשיתי תשרת שלוש פעמים, שמעתי תשע קולות של התורה, כדת וכהלכה, יצאתי ידי חובה. למה אני עושה עוד פעם תשעת? זה בגלל המנהגים שהיו, אז אני רוצה לעשות כל המנהגים. אז אם כן, אין שום בעיה של הפסק. אני יכול לעשות שם וידוי. אבל לדעת הרמב״ם, שידעת רוב הפוסקים, ומרן השולחן ערוך, כן? אם אני עושה שם הפסק, אני עושה שם וידוי בפה, או אני אומר שם איזשהו יהי רצון, איזשהו נוסח, אני עושה הפסק בין הברכה לבין התקיעות. זה אפילו לא נקרא שאני עושה הפסק באמצע המצווה. כי אם לא יצאתי ידי חובה בתשרת, הרי זה ספק בדין, אומר הרמב״ם. יכול להיות שתשרת שעשינו, לא קיימנו את המצווה. מתי נקיים אותה? רק כשנעשה תשת. אז עכשיו, אם אני אעשה הפסק, מתחיל להגיד את זה דברים שם. ברכתי אשר קדישה, אני רוצה לשמוע כל שופר. ומיד אחרי הברכה אני מתחיל לעשות וידוי, זה הפסק בין הברכה לבין התחלת המצווה. וזה ודאי שאסור לעשות. אז לכן לפי הרמב״ם לא נוכל לעשות את הוידוי הזה ביניהם. וכן אחרי תשעת לפני תרת, גם שם עדיין יש לנו ספק, אולי בתרת יוצאים ידי חובה, לא בתשרת ולא בתשעת. אז לכן לא יכולנו נוכל לעשות את הוידוי הזה. ומאחר וזה דעת רוב הראשוני ודעת השולחן ערוך, לכאורה נראה שאי אפשר לעשות וידויים בתוך התקיעות. אתה רוצה לעשות וידויים? אתה יכול לעשות אחרי התקיעות, אבל לא ביניהם, כיוון שיש כאן ספק בדין, אם אני קיימתי את המצווה בזה שאמרתי, שעשיתי תשרת או תשעת. באור לציון, הרב כותב, ליישב את המנהג של אלה שכן עושים וידוי או כן אומרים יהי רצון בין התקיעות. והרב מתייחס לזה משתי נקודות. ראשית כל מה שאנחנו רואים שזה הפסק, יש הלכה, הלכה אומרת שאדם עושה הפסק מעין הברכה, מעין המצווה, לא נקרא שהוא הפסק, לא חייב לחזור את הברכה. למשל, אדם נניח תפילין, ויש לו, לפני שקשר את התפילין, יש לו כאב ביד, קשה לו לקשור, אז אומר לחברו, אחרי שבריך, גמר, סיים, בריך, להניח תפילין, אומר לחברו, תעזור לו לקשור. זה נקרא הפסק, הוא עוד לא התחיל להניח. זה נקרא הפסק או לא נקרא הפסק? כיוון שזה מעניין המצווה, מעניין הברכה. ביקש מחברו שיעזור לו לקשור את התפילין. אז לכן לא נקרא הפסק, ויכול להמשיך להניח תפילין, ולא צריך לחזור על הברכה שלו. המקור לזה זה בגמרא בברכות, שם כתוב גביל לתורה. מה זה גביל לתורה? בתורה כתוב, נתתי עשב ושדך לבהמתך, ואכלת ושבעת. קודם כל לבהמתך. אדם חייב להאכיל את בהמתו לפני שהוא אוכל בעצמו. נתתי עשב ושדך, ואז להדר, ואכלת ושבעת. אז הדין הוא ככה, שהאדם חייב להאכיל את בהמתו לפני שהוא יושב לאכול. הטעם לזה, כיוון שהבהמה מצטערת שהמאכל שלה מתעכב, ואין הדעת להבין שעוד 5 דקות היא תקבל את האוכל שלה. אתה יכול להגיד לפרה, חכי, עוד 5 דקות אני מביא לך אוכל. היא מבינה אותך, היא לא מבינה אותך. והיא מצטערת. צער בעלי חיים, דאורייתא, זה איסור תורה, אסור לצער בעלי חיים. האדם יש לו דעת, יכול להגיד דעת, עוד 5 דקות אני אוכל. אז הצער שלו לא גדול. לכן התורה ציוותה קודם כל להאכיל את הבהמות, ואחר כך הוא יאכל בעצמו. אז אם כן, עכשיו, יהודי ברך המוציא לחם מן הארץ. ונזכר אחרי שברך שלא נתן הבהמה שלו לאכול. אז רומז אולי לבן שלו, תן הבהמה לאכול, אבל זה לא מבין מה הוא רוצה. הרומז, לא מבין את הרמיזה שלו. בסוף הוא אומר לו, גבי לתורה, לך תיתן לבהמה לאכול, תערב לה, תכין לה את המאכל. האם חייב לחזור לברך המוציא לחם מן הארץ עכשיו? הוא הפסיק, הוא עשה הפסק, הוא דיבר בין הברכה לבין הטעימה. חייב לחזור לברך או לא? אומרת הגמרא, לא חייב. למה? כיוון שהוא הפסיק מעניין הברכה. אלא בשביל שיהיה מותר לו לאכול, לכתחילה צריך שהוא קודם יאכיל את הבהמה. אז זה נקרא מעניין האכילה. בשביל שהוא יוכל לאכול, אמרת אכיל את השור קודם, ואחר כך אני אוכל. זה הגמרא לומדת גם כן, שמי שביקש מלח בין הברכה לבין הטעימה, יש עניין להטביל את הפת במלח. אמנם בפת שלנו, שהיא כבר מטובלת, יש בה מלח, יש בה סוכר, יש בה טעם טוב, אז מעיקר הדין, דינה דגמרה, אין חובה להטביל, אבל יש עניין, על כל קורבן אחד תקריב מלח, השולחן דומה למזבח, הלחם שלנו דומה לקורבן, צריך לעשות הטבלה במלח. אז הוא ברך המוציא לחם מן הארץ, ורומז שיביאו לו מלח, אז לא הבינו אותו. בסוף אמר בפה מלא, תביאו לי מלח. חייב לחזור לברך המוציא לחם מן הארץ או לא? התשובה היא שהוא לא חייב לחזור ולברך. מדוע? מכיוון שהוא הפסיק מעניין אבל מעניין האכילה. פעם סיפר לי איזה אחד, הוא היה בסין. עשה נטילת ידיים, מסעדה קשרה. עשה נטילת ידיים, ולא היה מלח על השולחן. אז המשרת הסיני, הוא רומז לו, עושה לו ככה עם היד, שיביא לו מלחייה. אבל זה הסיני הזה, לא מבין מה הוא, אטרש. הוא עושה לו ככה, והוא אומר, מה אתה רוצה? מראה לו מיונז, מראה לו קטשופ, מראה לו... הוא עושה ככה, הוא לא מבין. טוב, לא הייתה לו ברירה, בסוף עשה המוציא לחם מן הארץ ואכל. אחרי שאכל, אמר לו, אני רוצה מלח. הוא אומר לו, בסין עושים ככה בשביל מלח. ככה עושים. טוב, ברומא תהיה רומאי. אז אם כן, עכשיו, הדין הוא שמי שהפסיק מעניין המצווה, מעניין האכילה, מעניין הברכה, לא נקרא שמו הפסק, ולא חייב לחזור על הברכה. אומר הרב, מאחר והבידוי, או הרצון שאומרים, יש לזה צורך בשעת התקיעות, זה מעניין התקיעות. הלא הרמב״ם אומר, רמז יש בדבר, למור אור ישני משנתכם, שובו לבוראכם. אז יש עניין של תשובה בזמן התקיעות. אז שהוא עושה וידוי, זה מעניין התקיעות. אז זה כמו גבי לתורה, ולכן יצא, ולכן לא נקרא הפסק, ויכול לעשות הוידוי בין התקיעות. עוד סברה אומר הרב, מכיוון שהוידוי שאנחנו עושים, לא עושים אותו מיד אחרי הברכה. אלא קודם כל תוקעים תשרת 3 פעמים. ובין תשרת לתשעת, שם כתוב בסידור את הנוסח של הוידוי. אז אפשר שזה נקרא שהתחיל במצווה אפילו לדעת הרמב״ם. איך? כי הלא, בסוף תשרת עשינו תקיעה פשוטה. תקיעה אחת ארוכה, פשוטה, שהיא חותמת את תשרת. התקיעה הזאת שעשינו, גם אם נאמר שתשרת לא בסדר, הפסקנו בין התקיעה לתרועה בשברים או בתרועה, כן? עשינו הפסק בכל שלא מן המניין, וזה פוסל את התקיעות, אבל התקיעה האחרונה לא היה הפסק אחריה, לא עשינו כל שלא מן המניין, ואפשר שהיא תחשב כמו ההתחלה של תשרת. אז נאמר שההתחלה של תשרת עכשיו נעשית בתקיעה שכבר תקענו בסוף תשרת. אז זה נקרא שהוא התחיל במצווה. וכשהתחיל במצווה, אז יש חיבור בין הברכה להתחלת המצווה, זה לא נקרא הפסק גמור. למה הדבר דומה? למי שברך אשר קדשה למצווה וציוונו על ביעור חמץ. אז אם עשה הפסק מיד, איך שברך על ביעור חמץ, לפני שבדק חמץ, ענה לטלפון או דיבר ושיח באיזה עניין אחר, הפסיד את הברכה. כשהוא בא לבדוק את החמץ, חייב לחזור ולברך שוב. אבל אם התחיל כבר בבדיקה, ותוך כדי הבדיקה ענה לטלפון, לא ראוי לעשות כן, אבל בדיעבד זה לא נחשב הפסק. מדוע? כי כבר התחיל במצווה. והברכה חלה על התחלת המצווה. אז כיוון שכך זה לא נקרא הפסק בין הברכה למצווה, ולא חייב לחזור על הברכה. אז אומר הרב גם כאן, כיוון שתקענו תקיעה אחרונה של תשרת, והיא יכולה להיות מתחילת התשעת, אז לכן נקרא שמו שהתחיל במצווה, ולא חשוב הפסק, ומלא אפשר לעשות את הוידוי. ביביע עומר הרב חולק על זה, ודוחה את 2 הסברות האלה. ראשית כל, הסברה של גבי לתורה, שהרב מביא, לא נאמרה אלא בדיעבד. פירושו של דבר, מה שהגמרא גביל את תורה יצא ידי חובה, זה שכבר עשה הפסק. אבל אם יבוא אדם וישאל אותי שאלה, עכשיו שואל אותי, עומד היום ושואל שאלה, מה יהיה הדין במקרה ואני אשכח לתת לבהמה לאכול וכבר ברכתי המוציא? האם אני חייב להגיד גביל לתורה, או שאני קודם כל אתעם, כיוון שברכתי המוציא, ורק אחר כך אני אגיד גביל לתורה? מה נענה לו? התשובה היא פשוטה. אומרים לו, קודם תתעם. לך תחילה אסור לך לעשות הפסק. אפילו שההפסק הזה הוא מעין הברכה, אבל זה לא נאמר, אבל בדיעבד, שאם עשה הפסק כזה, לא חייב לחזור את הברכה. אבל אם אדם שואל אותי את הדין, האם ראוי לך תחילה להפסיק או לא, אני אומר לו לך תחילה, אסור לך להפסיק. ברכת, קודם כל תטען. אחר כך אתה יכול להגיד, גביל לתורה. מה שכתוב שאסור לאכול, אל תשב לסעוד את כל הסעודה שלך. אבל טעימה, אתה חייב לעשות, כיוון שברכת. כן? אותו הדין בתפילין, במצוות, בכל המצוות כולם, שאמרנו שאם יפסיק מעניין המצווה, אפילו בתקיעת שופר נאמרה הלכה הזו בשולחן ערוך. אדם שברך את הברכה לתקוע בשופר, לשמוע כל שופר, ובא לתקוע בשופר ולא לא יוצא להתקיעות, לא יכול. אומר, תביא שופר אחר, אמר איזה מילה, אמר איזה משפט שם, שזה מעניין המצווה, בדיעבד יצא ידי חובת הברכה. למה? כיוון שהוא דיבר מעניין התקיעות. אבל אם דיבר מאיזה עניין אחר, הפסיד את הברכה. זאת אומרת, זה דיעבד, זה לא הולך תחילה. מדברים באדם שעשה טעות כזאת והפסיק, אז אומרים, כיוון שההפסק לא היה הפסק גמור, אלא הוא דיבר מעניין הברכה, יצא ידי חובת הברכה ולא חייב לחזור. אתה מורה לו הלכה למעשה, אתה אומר לו, תעשה וידוי. תעשה הפסק, נכון, מעניין התקיעות, אבל אתה אומר לו, תעשה לך תחילה הפסק. איך אתה אומר לו לעשות לך תחילה? זה רק לעניין דיעבד. מה שאתה אומר, שיש התחלת המצווה, כמה שתקע תקעה האחרונה של תשרת, בבית יוסף מובק מחלוקת בזה. הבית יוסף שואל שאלה. שואל הבית יוסף, למה צריך תקיעה ראשונה של תשרת? בכלל, למה צריך תקיעה ראשונה של תשרת? הלא עשינו תשרת, ועשינו בסוף תקעה האחרונה. נחשיב אותה כאילו היא התחלת תשרת. למה צריך עוד פעם תקיעה? של מה פעמיים? מביא הבית יוסף בזה כמה דעות. דעה ראשונה אומר, כיוון שהכוונה של התוקע הייתה לעשות תשרת, אז אי אפשר שהתקיעה הזאת תהיה שייכת לתשרת. אמרנו, שייכת אותה לבבה אחרת. אתה רוצה לשייך אותה לתשרת, אתה לא יכול. היה לעשות תקיעה בפני עצמה, כמו שכתוב בהלכה. משך בתקיעה האחרונה של תשרת, כשיעור שתי תקיעות, יש שיעור לכל תקיעה, שיעור תקיעה כתרועה, שלפחות 9 קולות. כן? חוץ משל תשרת, שלך תחילה צריך 18 קולות. אז הוא משך, עשה תקיעה ארוכה, ארוכה, שאפשר לחלק אותה בשיעור שלה, כדי שתי תקיעות. ואומר, החצי הראשון יהיה שייך לתשרת, והחצי השני יהיה שייך לתשת. יכול לעשות כך? לא יכול. אפילו עשה תקיעה ארוכה, מהבוקר עד הערב, לא עלתה בידו אלא תקיעה אחת. אי אפשר לחלוק אותה לשתיים. זאת אומרת, אי אפשר לשנות תקיעה מבבה לבבה. אז אם כן, כיוון שעשית אותה לשן תשרת, אתה לא יכול לחלק אותה לתשת, לחבר אותה לתשת. לכן אתה חייב לחזור את כל פעם. אמנם הבית יוסף שם מביא את הראם, אחר כך חולק וסובר שאם עשה תנאי, מועיל התנאי. איזה תנאי? שאדם יעשה בפירוש תנאי כזה ויאמר כך, אם התשרת זה התקיעות שחכמים ציוו אותי, אז התקיעה הזאת שעשיתי בסוף תהיה שייכת לתשרת. אבל אם התשת זה מה שהתורה ציוותה אותי, כמו שעשיתי תשרת, לא קיימתי מצווה, אז התקיעה הזאת שעשיתי בסוף תשרת, היא תהיה בשביל התחלת תשת. אומר הרב בית יוסף, אם יעשה תנאי כזה, יועיל התנאי מן הדין. אלא שלא רצו חכמים לערבב את הבריות. תגידו, תעשה תנאי, ואז אולי הוא יחשוב שכל התשת צריכים להיות רק שת. כי הוא עשה תשרת מלא, והתחיל בשת. אז יחשוב שגם הבא יכול להיות רק שת, כדי שלא יתעיר בזה, לכן אמרו לו שלא יעשה כך. יעשה תשת שלם. אבל מעקר הדין מועיל תנאי. אבל אתה רואה לפחות דבר אחד, שאם לא עשה תנאי כזה בפירוש, אז ודאי שהתשרת, התקיעה האחרונה של תשרת, לא מתחברת לתשת, אלא היא שייכת לבבה הקודמת. ואם בבבה הקודמת לא יצאנו ידי חובה, אז לא נקרא שהתחלנו במצווה בכלל. ולכן מה שהרב טוען שהתחלנו במצווה, אי אפשר לסמוך על זה, כיוון שלדעת כמה פוסקים זה לא מועיל, וגם לדעת הצפורים שמועיל זה רק באיפה שעשה תנאי, וכאן שלא עשה תנאי, לא יכול לעשות תקיעה, להתחיל בתשת בלי תקיעה ראשונה. ומה שאנחנו אומרים, שלפי הקבלה יש צורך גדול בוידוי באותה שעה, אומר הרב, את זה אפשר לקיים בהרהור. איך בהרהור? אמנם יש מצוות עשה מן התורה להתוודות בפה, כמו שכותב הרמב״ם בהלכות תשובה, שלמה והתוודו את עוונם ואת עוון אבותם, יש מצווה להתוודות בפה, להוציא בשפתיו את מה שחטא, אבל זה מצוות עשה נפרדת. זה לא מעכב את התשובה. התשובה יכולה להיעשות גם בוידוי בלב. והראיה לדבר, בגמרא בקידושין כתוב ככה. אדם שמקדש אישה ועושה תנאי בקידושין. איזה תנאי שעושה? למשל, קח דוגמה, אומר לאישה, הרי את מקודשת לי בטבעת זו כדת משה וישראל על מנת שאני עשיר, ויש לי מיליון דולר. מה הדין? הדין הוא, אם התנאי יתקיים, חלו הקידושין. אם התנאי יתבטל, אין לו מיליון דולר. הולכים למחרת לבנק, אומרת לו, תראה לי, איפה מיליון דולר שלך? אתה אומר, יש לך מיליון דולר? איפה? הולכים לבנק, יש לו אוברדרפט. לא מיליון דולר ולא 10 דולר. אני מרוד. אומרת, לא רוצה אותך, אתה עשיר, אתה לא עשיר. לא רוצה? אין לך ברירה, עשית קידושין. עשית קידושין, וקידושיך לא שווים. בוא נלך לרב. הולכים לרב. מה הרב פוסק? הרב אומר, התנאי תופס את המעשה. הוא מעכב אותו מלחול, עד שיתקיים התנאי. אז כיוון שלא יתקיים התנאי, אז אם כן בטל המעשה. הוא צועק, אבל יש לי וידאו, ונתתי טבעת, והיו עדים, ושבע ברכות, ואכלנו, והייתה סעודה, ואחר כך שבע ברכות. אומרים לו, הכל ברכה לבטלה. משום שהתנאי שלך לא יתקיים. אתה אמרת, על מנת כן, ואתה לא קיימת את התנאי שלך. זה קיים בכל התנאים שאדם יעשה. איזה תנאי שהוא יעשה? ככה, הגמרא אומרת ככה. אומר לאישה, הרי את מקודשת לי על מנת שאני צדיק גמור. לא סתם צדיק, צדיק גמור. על מנת שאני צדיק גמור. אפילו אנחנו מכירים אותו שהוא רשע גדול, אוכל נבלות וטריפות, עושה את כל היסורים שבתורה, מחלל שבתות, רשע גדול. אומרת הגמרא, הרי זו ספק מקודשת. מה הספק שיש לנו כאן? שמא יהרה תשובה בליבו. זאת אומרת, אילו היה לנו איזה מכשיר שיכולים להסתכל לו לתוך הלב, להיות בוחן ליבות וכליות, ולדעת אם עשה תשובה באמת או לא, והיינו רואים שעשה תשובה, אז היא הייתה מקודשת. והרי הוא אמר בתנאי שלו צדיק גמור. איך הוא נהיה צדיק גמור? הוא אתמול עכשיו עשה עבירות. איך הוא נהיה צדיק גמור? הרהר תשובה. התשובה שהאדם הרהר מועילה לו בשביל שיהיה צדיק גמור. דרך אגב, כאן עובדים בגמרא הזאת יסוד עצום. מה ההבדל בין צדיק לרשע? מה ההבדל? חוט השערה. חוט השערה. הרהר תשובה בליבו זה צדיק גמור. זה כל ההבדל בין צדיק לרשע. כשהרהר תשובה. אז אם כן, אתה רואה כאן שזה שהוא יראה תשובה בליבו, התשובה הזאת מועילה ומתקבלת בשמיים, ורצויה לפני הקדוש ברוך הוא, ונקרא שהוא צדיק גמור וחלו הקידושין, הרי זו אשת איש. כן? לא יכולה לצאת ממנו, רק על ידי גט. אז אם כן, גם כאן. אפשר לקיים את המצווה הזאת בשלמות, את תקיעות של השופר, גם עלי בדי הרמב״ם והשולחן ערוך, שסוברים שכל התקיעות צריכות מן הדין. דהיינו שאנחנו מסופקים, יצאנו ידי חובה בראשונות, אולי לא יצאנו בהם ידי חובה בתשרת. ואם אתה תעשה הפסק, זה כמו שהפסקת בית הברכה להתחלת המצווה. וכן לאחר התשעת לפני תרת, אז אפשר לקיים את זה בלי הפסק, בלי וידוי. ואיך תעשה תשובה? בוידוי בלב. אפשר להסתכל בסידור ולהרהר, לקרוא את הוידוי הזה בעיניים ולהרהר אותו בליבו ולחזור בתשובה בלב. וכן הוא מקיים גם את העניין הזה של התשובה על יד המקובלים, וכן מה שכותב הרמב״ם שהשופר הוא רמז לתשובה, קיים את המצווה כלחתה גם כך וגם כך, על ידי שהוא תוקע בלי הפסק, שומע קולות השופר בלי הפסק בפה, וגם שהוא מערער תשובה בין התקיעות בלב, והרהור להלכה נפסק שהרהור לב כדיבור דמי, כי זה לא נקרא הפסק, ויכול לקיים את היצאה בהידור כך.
מה אתה עושה עם הארי זה
השם? לא מוכרח. ועוד שמה שכתוב בארי בשעת התקיעות, לא מוכרח שזה בין התקיעות. יכול להיות שעת התקיעות אפשר לפרש שזה מיד בסמוך לאחר התקיעות. כי הרי כל אחד מבין ששעת התקיעות זה לא בשעה שאתה שומע, אתה שופר ממש. כי אז אי אפשר, אי אפשר להפסיק, לא בדיבור וגם לא במחשבה, צריך להתרכז במצווה. אז מה זה שעת התקיעות? מוכרח שזה בסמוך לאחרי. אז מי אמר בסמוך לאחרי כל בבה? אולי בסמוך לאחרי כל הבבות. אוקיי? אפשר שיתקיימו דברי הארי, ואם תאמר שיש איזה עניין דווקא בין הבבות, אז אפשר לעשות את זה בלב, ואחר כך יעשה בפה, וככה יקיים את המצווה כהלכתה, עלי בדרך ולענה, בלי שייכנס לספקות בהלכה. זאת הדרך הישרה. ברוך אדוני לעולם, אמן ואמן. מהמה כאשר אומר, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות ישראל, לפי חורבן להם תורה, מצוות שנאמר, אדוני חפץ שמעת צדקו, הבדיל תורה ויאדיר.